בעמוד בסוף, ממש בסוף, זה עמוד 215, ריש צדיקי. זה על בעירה של מרים. כן, סתם אותו הקדמה כללית כאותי הדור, זאת אומרת דור המדבר, לא מדבר הרבה על דור המדבר. הוא אומר שזה היה דור מאוד מיוחד, הוא כותב את זה גם פה. אבל יש כמה דברים שמאוד מאפיינים מדור המדבר, סתם בשביל ידע כללי. דור המדבר היה שייך לדווקא נשמות של בני לאה. זאת אומרת, אולי פעם היחידה שכביכול בהיסטוריה של עם ישראל, שהיו שם נשמות של... שכל הדור היה שייך ללאה. וזה דבר ראשון. דבר שני, הבאר של מרים דווקא היה יותר שייך יותר לרחל. אז קשור מה שדיברנו על באספרגוס, על היופי ועל העין הטובה, נכון? אז דיברנו על היופי כי יותר שייך ללאה, בעין טובה יותר שייך לרחל. אז גם פה יש את הדבר המיוחד הזה, כן? שיש פה גם את זה. טוב, נראה, זה סתם בתור הקדמה ל... למושג דור, מה שרה מתחיל פה. זאת אומרת, טוב, אז הדבר ראשון. דבר שני, אומרת הגברה שאמר בחייה רוצה לראות בעירה של מרים, מי שרוצה בכל זאת לראות את בעיר של מרים, יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים. כברה זה... כמו פה, זה, נראה לי שזה... זאת אומרת, זה דבר ש... הוא אומר פה, זאת אומרת, רש"י מסביר שזה אומר שזה רש"י אומר שזה סלע עגול עשוי כברה. אני חושב שזה משהו כמו צריך מתוך המשך, רואים שזה משהו כמו ספוג כזה, לא דבר שמקבל מים ורוצים מים. זאת אומרת, לא דבר שיש... מה זה?
זה לא
מסמל? יכול להיות, אבל זה... הוא אומר פה שזה סוג של סלע, סלע עגול. מתוך ההקשר של הדברים של הרב, תראי שזה דבר שמקבל מים ומוציא מים. זה... זה יותר דומה לדתי לספוג כזה, שיש בו, הוא מקבל את המים, מוציא אותם. משהו שלא, זה לא כמו כלי שמכיל את התופעה. זה לא כמו, לא דבר ש... נגיד כוס שמכיל את הדבר. זה... דבר שמכיל קיצור, זה לא כלי שמחזיק את המים. זה כלי שמעביר את המים. אז מי שרוצה לראות את זה, ילך לראש הכרמל. ויצפה ויראה כמין כברה בים וזוי בעירה של מרים. בסדר, עכשיו זה הגמרא. יש את הרש"י שומע מה זה בעירה של מרים, שהיה מתגלגל עם ישראל במדבר בזכותה של מרים. הכתיב התמות שם מרים וסמוך לה ולא היה מים לידה. בסדר, זהו. אז מי שרוצה לראות את בעירה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים וזו בעירה של מרים. איך זה קשור לכרמל? זה נראה. אז זאת אומרת, הדור המדבר הוא הדור שכלל בקרבו את כוח הרוחני של ישראל לכל פרטיו עד סוף כל הדורות. חסד נוראי, חוות כנועותייך, לכתך חי במדבר. אז אולי יש עוד נקודה אחת שהייתי צריך אולי להקדים לזה. אתם יודעים שכשעם ישראל יצא ממצרים, אז הוא יצא בחיפזון, ויש כמה אפשרויות להסביר למה זה היה בחיפזון. הסבר הידוע המפורסם זה ש עם ישראל היה ממתת שרי טומאה, ואם היה מחכה עוד רגע, נכון, היה נכנס, היה נבלה בתוך שמותת שרי טומאה, וכנוב שהוא היה צריך להוציא את עם ישראל מהר. זה הסבר אחד. הסבר, אבל יש איזה יש איזה דולי תורה ששואלים על זה, איך זה יכול להיות? הרי לכאורה הניסים, עם ישראל התחיל, זאת אומרת, עשרת המכות התחילו כבר בראש השנה. זה מדובר על חצי שנה לפני כן. העבדות כבר נגמרה כמה חודשים אחר כך. עם ישראל בעצם כבר השתחרר מהעול, מהאחיזה של מצרים. אחרי זה חודש ניסן הם כבר קיימו מצוות. זאת אומרת, כבר לא מוטט של תומה. ביוד, ביוד בניסן הם לקחו את את השה, שזה עבודה עשרה של מצרים, כמו מקשרות, זה מפורסם, כל קשרות זה שבת הגדול, זה היה שם נס גדול מאוד. אז גם זה לא נראה שעם ישראל מסר את הנפש של התורה, גם עשו מילה, אז גם מכות ששכחו אותה מעבדות, גם נכון ככה מסבירים את זה, המהר"ל ועוד, כשכל מכה הייתה כנגד איזה אל מצרי, ואת האחיזה של הטומאה של מצרים נעלמה. אחרי זה אמרתם מה נקימו מצוות, חודש הזה לכם ראש חודשים, עשה ברית מילה. אז איפה היה הטומאה? אז גדולי התורה האלו אומרים שלמה היה צריך לצאת בחיפזון, לא בגלל התאומה, אלא בגלל שהיה ושהיה כאילו הבחירה הייתה נעלמת. הנס היה כל כך גדול, כל כך היד החזקה הזו, הנטייה הייתה כל כך בהירה, שמזמן היו מאבדים את הבחירה, והיסוד של הבחירה הוא היסוד אולי יותר מרכזי שעליו הבריאה מושתתת. אז לכן עם ישראל צריך לצאת מצרים מהר, כדי לא לאבד את לא לאבד את הבחירה. עכשיו נראה לי שאצל הרב זה לא הראשון וזה לא השני, זאת הוא לא מסכים, הוא הולך עם ההסבר השני, שבעצם כבר טומאה לא הייתה כל כך גדולה. לגבי הבחירה, לא יודע, זה חשבון בפני עצמו, למה הוא לא חושש לבחירה. זהו, ואז הוא אומר שהחיפזון זה בעצם בגלל שהטבע של עם ישראל פשוט השתחרר. ברגע ש נגיד אם הטבע הוא כמו הטבע של מצרים, ועם ישראל צריך לצאת מזה, אז הוא יכול לקחת הרבה זמן. אבל אם הטבע הוא תמיד היה הטבע האלוקי, תמיד היה הטבע של עם ישראל, טבע מיוחד, רק השיעבוד הקטין את זה וקלקל את זה, טוב, אז עכשיו עם ישראל השתחרר מן המצרים, אז מילא הטבע הישראלי פורץ. עכשיו, אז זה נקודה אחת, שבעצם החיפזון היה בצורה הזאת, שכך הצרב זה יוצא, שקשור גם לאופי של דור המדבר, שהחיים, הטבע הישראלי יצא החוצה. עוד נדבר על זה, מה זה הטבע הישראלי. אבל יש עוד נקודה אחת שהיא חשובה לגבי זה, וזה שיש כזה דיון גם כן בספרים פנימיים, איך בעצם היה צריך להיות האידיאל. האידיאל היה צריך להיות שיש בעצם מין אנושי, ולמין האנושי הזה יש גם כמה אנשים מיוחדים שמתעסקים בנושאים אלוקיים. אז כל האנושות היא כאילו אחת, ויש מעליה אנשים, אנשי קודש כאלה, אנשי רוח כאלה, שכמו שנגיד, כמו נגיד שם ועבר, דמויות מופת, אולי גם אברהם, דמויות מופת כאלה, היוד, יוב, כן, דויות מיוחדות שהיו יכולים לחנך את עם ישראל, את העולם, את האנושות, להיות להכיר את הקדוש ברוך הוא. אז זו הייתה אפשרות אחת. עכשיו האפשרות הזאת היא בעצם נדחתה, בעצם הופיעה אפשרות שנייה. האפשרות הראשונה נדחתה בגלל שבעצם זה נכשל, אי אפשר ככה לתקן את העולם כאילו באופן מופשט מעל העולם. ואז נבחרה הדרך שנייה. הדרך שנייה הייתה שהקדושה היא בתוך הקדושה היא בתוך החיים עצמם. כלומר, וזה קשור לאופי של עם ישראל. כלומר, שיש פה עם שהאופי שלו הוא אלוקי. נכון? זה לא אנושות רגילה ועל גבי אנשים מיוחדים, אלא עם כמו כל העמים, אבל מתוך אלוקי. היתרון של הדבר הזה זה שהאלוקות היא לא דבר מופשט שמרחף כאילו על המציאות, אלא החיים עצמם, החיים עצמם הטבעיים, הלאומיים, הם בעצם אלוקיים, נכון? כאילו הדברים היומיומיים, היומיומיים הפשוטים, מדעי המדינה, מדעי החברה, האומנות, הפיזיקה, מתמטיקה, כל אלו הם בעצם מושגים אלוקיים, שזה מושג שלנו. אז זהו, אז נבחרה הדרך שהאלוקות לא תהיה משהו מופשט, אלא תהיה בתוך החיים עצמם, וזה עם ישראל. והדבר הראשון, דבר שני, והאופי הזה נברא, כאילו השתחרר מיד. ברגע שעם ישראל יצא ממצרים, נוצר פה עם אלוקי. זו נקודה חשובה, שבעצם יציאת מצרים זה בעצם עם אלוקי שיוצא ממצרים. זה כאילו תחילת היסטוריה חדשה לאנושות. לא, שוב, לא עמים רגילים ואנשים מיוחדים, אלא חיים ממשיים, קונקרטיים, אלוקיים. וזה האנוש, משם האנושות הייתה צריכה ללמוד איך נראים חיים מתוקנים. חיים מתוקנים. רגע, אז זה דבר אחד. עכשיו, מהו אופי הזה? זה מה שדיברנו באספרגוס. זאת אומרת, האופי הזה בנוי מכמה רבדים. הדבר הכי פשוט זה עין טובה. הדבר הכי פשוט זה יכולת להכיל את האחר. היכולת לראות את המעלות של האדם, לראות גם את החסרונות שלו, ולראות גם את המעלות של אחרים. זה כאילו הבסיס הראשוני, החסד. כן, ככה כל ההגדה של חסד מתחילה, כל דרכי נהייתי ויוכל. זאת אומרת, הדבר הראשון זה היכולת להתחבר, להכיל, לדבר, לשוחח. מה שאולי, נגיד, אולי גדולי הפילוסופים בדור האחרון רואים שהאנושות לא למדה לדבר, לא למדה להכיר את האחר. פה הכל מתחיל בהכרת האחר. הכרת האחר, בהגשת האחריות על האחר, בהגשת החברות עם האחר. סתם לשפוט אותו בעין טובה. כן, להכיל אותו בתוך איזשהו תהליך של חסד. אז זהו, זה האופי הישראלי. כלומר, אם אנחנו נגיד על זה ש... נבחרה הדרך לא של אלוקות מופשטת אלא של אלוקות חיה, אז הדבר הראשון זה עין טובה. הדבר הראשון זה אהבת ישראל. נכון, מילא גם לא דבר לשון הרע, מילא גם לא לפגוע אחד בשכן. נכון, טוב, כל מה זה כאילו הבסיס, היסוד. וזה יתפרץ החוץ המיין. שוב, מה? זה החסד. החסד, העין הטובה, היכולת להכיר, להכיר דמויות אחרות. על גבי זה בא היופי, והיופי והעוד, מה שדיברנו על זה. זהו, אז דור המדבר, זה בעצם החידוש שלו. דור המדבר זה החידוש שלו, שבעצם יש עם כזה. עם שהטבע שלו הוא אלוקי. לא חבורה של פילוסופים, אלא עם, עם ככל עמים. למה זה דווקא דור של לאה? זו שאלה טובה. למה זה דור של לאה דווקא? מכאן ש... אולי בגלל הסיבה ש... א', זה היה במדבר, זה עוד לא היה קשור לארץ ישראל. אחר כך הם נכנסו לארץ, אז יותר שייך לרחל. בצד הראשון היה דווקא של לאה. אבל אולי זה גם בגלל הנקודה הזאת, שבאמת, בסך הכל זה היה נס גדול מאוד. החיים לא היו מתוקנים עדיין. אני יודע שרק כשעם ישראל נכנס לארץ, אז הידרדרו מיד, נכון? כלומר, 400 שנים מכניסה לארץ עד דוד ושלמה, עד דוד. ב-400 שנים, כל מה שכתוב בספר שופטים, בספר שמואל, זה לא היה, זה לא הייתה, זה לא היה דמות מופת של עם אלוקי. שם פילגש בגבעה, לא יודע, דברים קשים מאוד. שיעבוד כל הזמן, עבודה זרה, כלומר היו תקופות בודדות של גודל, עד שבא דוד. אז אולי זה גם הסיבה למה שדור מדבר היה משהו קצת פילי כזה, משהו ניסי. אז נכון שיצאנו מצרים, נכון שהתפרץ הטבע הישראלי, הטבע אלוקי, טבע של חסד, טבע של עין טובה, אבל עדיין היו המון בעיות. אז יכול להיות שזה מסביר למה דווקא זה הדור של הדור שקצת עתידי כזה, לא, הטבע עצמו עדיין היה פגום. כשנכנסו לארץ לקח הרבה שנים עד שהופיע, 400 משהו שנים עד שהופיע דוד, גם אז עדיין זה לא היה שלם, רק שבעצם שלמה מופיע, יש ביטוי כזה, כן, שאז הסיירה קמה בשלמות הזאת, זאת אומרת שהלבנה הייתה שלמה. אז לקח מיצאת מצרים עד שלמה כמעט 500 שנים. וה-500 שנים האלו, נכון, זה היה מין מעבר כזה מאיזשהו רעיון של עם אלוקי, לממש לפועל, לממש את זה כממש כתופעה היסטורית ממשית. גם אחר כך, אתם יודעים, מיד אחר כך, כמה זמן היה תקופה של דוד ושלמה, אולי 80 שנה, אפילו פחות אולי, ומיד אחר כך זה הכל ידרדר מחדש עוד פעם. אפילו תקופת שלמה המלך עצמו היו בעיות, גם תקופת דוד. יכול להיות אחר כך בית שני, שזה תחילת גלות ארוכה. אז תמיד יש כביכול את המאבק, את המימד הזה של הטבע הראשוני הישראלי, שהוא כבר קיים, והפער שיש בין ה... אז כך בין הרצוי לבין המצוי, נכון? בין האידיאל שזה יותר סוד של עם, סוד הנשמתי, בין הרחל שזה יותר היסוד הממשי. כל הזמן המאבקים האלו, זה בעצם עדיין לא גאולה. גאולה היא כשדיברנו על זה, כשבעצם שתי הדמויות מתחברות ביחד, כשהיופי והטוב מתחברים, כשהעין הטובה והיופי מתחברים ביחד, אז בעצם זה גאולה, במשמובן המלא. זהו, אז עכשיו זה קשור לפה, מכאן שדור מדבר היה נס, היה תקופה ניסית, תקופה מיוחדת, אבל נס. מה שמאפיין אותו, את הנס הזה, זה שיש פה עם אלוקי. עם אלוקי, זאת אומרת שהעולם הרגשי והטבעי הוא אלוקי, לא משהו מופשט ותילאי. בסדר, אבל עדיין, עדיין זה לא מושלם, זה לא מאות המשיח. עדיין יש פער כביכול באופי הזה בין ה... הייתי אומר, זה כמו אדם שיש לו כישרון, נגיד, למשהו, אבל הוא עדיין לא יודע לממש את זה כמו שצריך. כל שהכישרון יותר גדול, כל שגם הסיבוכים יותר גדולים, נכון? אז גם פה, אז יצאנו מצרים, ונוצר פה עם אלוקי, ונבחרה הדרך הזאת של חיים אלוקים, אבל בתכונה הזאת שנקראת חיים אלוקים, יש כביכול פער בין היסוד הנשמתי, הפנימי, העליון, ובין היסוד הגלוי, ההיסטורי, כאילו הממשי. בפער הזה בעצם יוצר את העליות והירידות של עם ישראל. עכשיו, זה קשור לפה, אתם תראו, זה כל מה שעשיתי, כל ההקדמה הזאת, זה קשור לסוגיה, למה שכתוב פה. זהו, אז זה הייתה ההקדמה. אז עכשיו, אז דור המדבר הוא דור שכלל מקרבו את הכוח הרוחני של ישראל. הכוונה היא כאן, זה עדיין לא מימוש. עדיין זה משהו אוטופי כזה. נכון, אחר כך זה יתממש בארץ. לכן הוא קורא לזה כוח הרוחני של ישראל, כל פרטיו עד סוף כל הדורות, כן? זה כאילו האיכות של עם ישראל התגלתה. לממש את זה, זה לקח זמן. חסד נורייך, חוות כלותייך, לכתך חיים במדבר. גם ביטוי מדבר זה קשור לזה, נכון? זה לא קשור עדיין לארץ ישראל עצמה. זה עדיין נס, עדיין בחינה של משהו מיוחד. התורה ניתנה במדבר, כאילו קודם לחיים הטבעי, לחיים החברתי ממש. זה כבר כן טבעי, אבל כדי לי, זה בעצם, נכון, בונה כאילו מתח בין סגולה לבחירה, לא? בין טבע לבין עמל. יש טבע ויש עמל. יש סגולה ויש בחירה. אז דור המדבר זה סגולה של עם ישראל. הוא אומר כך, יסוד החיים העליונים הנובעים מעומקה של תורה הלא אינם צפונים בים הגדול, ים הדאורייתא, היוצא מגאון השכל העליון, מכוח חוכמה והמדע הברוכים. אז יש פה כמה מושגים חשובים. הדבר הראשון זה המושג שקורא לזה שכל עליון. מה זה גאון השכל העליון? אז גאון השכל העליון זה גאון שברא את העולם בעשרה מאמרות. העולם זה בעצם דיבור אלוקי, זה חוכמה אלוקית. כלומר יש פה, זה נקרא השכל העליון. השכל העליון זה הדיבור האלוקי, החוכמה האלוקית. כמו נגיד אדריכל שיש לו רעיון, ואת הרעיון הזה הוא קודם כל יש לו את זה בראש, רק הוא יממש את זה. אז זה נקרא השכל העליון. כן, התורה, אבל לא במובן כשאנחנו מכירים אותה היום, במובן השורשי, מה שמשה רבנו עושים, זה נקרא השכל העליון. זהו, אז עכשיו יש לנו שכל עליון, אבל יש עוד דבר אחד, וזה יסוד החיים העליונים. לא, ויש דבר נוסף, זה שהם צפונים בים הגדול, ים הדאורייתא. כן? מה זה ים הגדול, ים הדאורייתא? מה זה המושג הזה? ועוד דבר אחד, זה מה זה יסוד החיים העליונים הנובעים, כן, מעומקה של תורה. לא משנה, אבל בכל מקרה יש מה שחשוב פה, זה שתי המדרגות, עזוב לך את יסוד החיים העליונים, מובאים מעומקה של תורה. אולי כן נדבר, אתם יודעים, אם עם ישראל לא היה חוטא בחטא העגל, אז סך חז"ל אומרים, נכון, שבעצם כל החטא של אדם ראשון היה מתוקן. כלומר, בלי חטא העגל, מה כל כך נורא בי"ז בתמוז? מה כל כך אנחנו מתאבלים? יש הרבה דברים שקרו עם ירושלים, אבל אחד הדברים אולי החמורים ביותר, שמשה רבינו שבר את הלוחות. זאת אומרת, בגלל חטא העגל, אז המדרגה של מתן תורה בעצם כאילו נעלמה. ובעצם מוצא מתן תורה שני. מתן תורה הראשון היה שהלוחות היו כולם יצירה אלוקית. אבל מתן תורה השני היה הלוחות שבעצם משה עשה אותם. בגלל שהוא רק כתב שם את הכתב. אז יש פה, מה ההבדל בין שני התורות האלו? שאם היינו מקבלים את התורה הראשונה, נכון, אז לא היה מוות. גם הגוף הוא בעצם אלוקי, הכל היה אלוקי. בכל מקרה זה לא הלך, עם ישראל חטא, הוא לא, שוב זה קשור למתח הזה שקיים בין מצד אחד שלמות אלוקית שמופיעה, ובין מצד שני שיש בחירה. לבני אדם יכולים לקלקל את כל המעלות שלהם. אבל מה שחשוב זה שהכל מתחיל משלמות. אולי נגיד, אולי בצורה כזאת, כדי לחדד קצת את מה שאני רוצה להגיד, זה שיש שאלה, מה גורם לבן אדם להתקדם? האם החיסרון גורם לאדם להתקדם, או המעלה גורמת לאדם להתקדם? אז בדרך כלל מה שגורם לאדם להתקדם זה חיסרון. נכון, אין לו חוכמה, אז הוא רוצה לקנות חוכמה. אין לו, לא יודע, אהבה, אז הוא רוצה אהבה. אין לו חיים, הוא רוצה חיים. הוא עני, הוא רוצה להיות עשיר. כשחסר לנו, אנחנו רעבים, הולכים לאכול. בדרך כלל החיסרון גורם ל... אבל זה דרך אחת, שהיא... יש גם אולי הרבה אנשים ביד, בגדולי תורה, שאומרים שזה, כך זה באמת קורה. שבאמת, אדם מרגיש את הריחוק שלו והקדוש ברוך הוא, הוא כל זה נסוק בלהתחבר לקדוש ברוך הוא. אם הוא היה בעצם מתחבר, אז הייתה מפסיקה אהבה. הם חוקים, אז יש אהבה. אם האדם נמצא פה והקדוש נמצא שם, אז מתגעגעים אחד לשני. ואז יש גם את החוויה של פנים אל פנים, חוויה של פנים פנים, חוויה שמתגעגעים אחד לשני, רוצים אחד לשני. אני חושב שהדרך של הרב היא לא כזאת, הוא בעצם מתחיל בכיוון כזה, שמתחיל בצורה כזאת שהשלמות היא זאת שמניעה את העולם, לא החיסון. זה מה שאומרים גם פה, כאילו השור של עם ישראל זה דור מדבר, זה דור שלם כזה. שוב פעם, יש בו גם שם היו בעיות, גם שם יש בעיות בין השלמות לבין היכולת לממש את הדבר, אבל בסך הכל זה הדור שלם. כלומר, מה שמניע את הכל זה, הוא אומר את זה פה מפורש, חסד נורייך אהבת כלולותייך, כל האהבה של הקדוש של עם ישראל של כנסת אל הקדוש ברוך הוא, זה מה שמניע את הכל. כל הדורות כולם נעים בגלל שיש שלמות ושיש אהבה, ולא בגלל שאין אהבה. מה עושים עם הפנים? יש גם פה פנים, אבל זה פנים שמקשימות את היחס, מקשימות את החיבור, ולא פנים שעומדות מריחוק. ואם אני חושב גם שאם מה שמניע את העולם זה החיסרון, אז לעולם האהבה הזאת לא תתממש. שכל עוד שהיא רחוקה, אז היא לא ממומשת, אז אוהבים. וכשהיא קרובה, אז הם אומרים, בעצם כבר אין פנים אל פנים, כבר אין פה כבר שניים שאוהבים, אז כבר בעצם מתבטל. כאן יש כאן בעצם זה אהבה שמתממשת. זה מתחיל באהבה ממומשת. ומשם הכל מתחיל. נכון, רק יש סיפוחים, רק יש נפילות ועליות, כל זה, אבל אנחנו מתחילים מהשלמות, מתחילים אז זה בעצם משהו גם מסביר גם במילים האלו פה. זאת אומרת, יש לי שכל עליון, והשכל עליון הזה צפון בים הגדול, ים הדאורייתא. הים הזה זה אנחנו, הים הזה זה עולם הרגשי שלנו. זאת אומרת, יש שכל עליון, שזה איך שהקדוש הוא חשב על העולם, נכון, רצה את העולם, כל זה בעצם מונח בעולם הרגשי, בעולם הרגש שלנו. ואת ים הדאורייתא וחוכמתא זה לא שכל אלא זה רגש, וכל החוכמה האלוקית צפונה בו. ובעצם רוצה לומר שכל התורה כולה צפונה בעולם הרגשי שלנו. כן, זה בעצם הדברים הפשוטים. יש פה אולי עוד כמה מדרגות, עוד כמה דברים, אבל עכשיו, מה זה השלמות? שוב, השלמות זה, השלמות קשורה לאור של תחילת המתים, אור של גן עדן. בדרך כלל גם התורה מתחילה מגן עדן. אז אפשר להגיד שזה מתחיל מגן עדן, כאן שבעצם אנחנו מתחילים לראות לנו כמה שאדם חטא. הוא היה שלם, הוא חטא, זה גם כאילו נכון. אבל זה גם מתחיל הפוך, שהכל מתחיל משלמות. הכל מתחיל ממצב, אז גם פה אותו דבר. הכל מתחיל משלמות, הכל מתחיל מדבר אידיאלי. יש לנו מצד אחד חוכמה עליונה, שזה, כן, ויש לנו מצד אחד עולם רגשי. ושתי הדברים מחוברים. לא רק שמחוברים, לעולם השכלי גנוז, צמון בתוך עולם הרגשי. גם כי זה קשור לשאלה איזה אנושות היא אידיאלית. לא אנושות שחיה חיים יומיומיים, טמאים, רעים, מסובכים, ויש לה השכלה אלוקית. אלא העולם השלם זה שהחוכמה היא לא מופשטת, אלא נמצא בתוך החיים עצמם. אז לכן זה מה שרוצה לומר פה, כן? שכל השכל יום צפון בים הגדול. צפון בעולם הרגשי שלנו, בעולם הטבעי שלנו. לא כדבר מופשט, אלא כדבר קונקרטי, קיים, קיומי. זהו, אז זה דבר אחד. עכשיו, הוא אומר כך, אמנם לשאוב ממנו, להשביר את צמאון כל לב, להיות חש ומרגיש כל אחד את כישורו העצום בקדושתן של ישראל, על ידי קדושת השם ואף לתורתו הקדושה, זה תלוי בכוח הרגש הטוב שבלב, הרגש הטהור. אוקיי? זאת אומרת, מה שאמרנו, שהים הגדול הזה של החוכמה בעצם קשור לעולם הרגשי שלנו. זה מה שאומר פה. אמנם לשאוב ממנו, ממי? מהים הזה. אם אני רוצה לשאוב מהים הגדול הזה, אבל לשאוב ממנו להשביר את הצמאון כולל, אני שאוב ממנו כדי ש... כן, להתמלא בחוכמה. אנחנו לא כאילו, אין לנו קשר עם השכל העליון, יש לנו קשר עם הים הזה. אם אנחנו רוצים לשאוב מהעולם, מהים הזה את החוכמה, כן, אמנם כדי לשאוב ממנו להשביר צמאון כל לב, להיות חש ומרגיש כל אחד כישרו עצום לקדושתם של ישראל, אנחנו רוצים שזה יהיה בפועל, לא רק בכוח. אמרנו, יש תמיד את המתח הזה בין היסוד הטבעי הסגולי בין היסוד הבחירי. אם אנחנו רוצים לבחור את זה, להרגיש את זה, לחוש את זה, אז זה קשור ברגש, זה משהו צורך כולנה. לשאוב ממנו להשביר את צמאון כל לב, להיות חש ומרגיש כל אחד את כישרו העצום בקדושתן של ישראל, אנחנו רוצים לשאוב מהים הזה, להרגיש את זה, לחוש את זה, לחיות חיים אלוקיים. לחיות חיים אלוקיים, זה תלוי בכוח הרגש הטוב שבלב, הרגש הטוב. זה מתחיל בעולם הרגשי שלנו. עוד לא בעולם השכלי. השכל בא אחר כך, קודם כל יש את הרגש. ומשם אנחנו בעצם צריכים לקחת את החוכמה, ושם אנחנו בעצם צריכים לקחת את החוכמה ולחוש אותו. לא משהו, זה תלוי בכוח הרגש הטוב שבלב, הרגש הטוב. זאת אומרת ככה, שאם אמנם מקומו בלב המוגבל אשר לאדם, והמשתנה בשני המצבים, זאת אומרת, הוא בעצם אומר, טוב, אנחנו מכירים את הרגש. ברגש יש בו עליות וירידות, לפעמים אדם מרגיש ככה, אדם מרגיש ככה, כן? והרבה פעמים הוא גם מוגבל. זה משמע, שאם אמנם מקום בלב המוגבל של האדם, מהרגש, אז א' זה מוגבל, ב' זה משתנה בשני המצבים. זה לא משהו יציב, נכון? כאילו, הרגש הוא לא יציב. אז מה אתה בא ואתה אומר שאתה רוצה שכל השכל הגדול הזה, מה שקורא זה השכל עליון, יהיה בתוך עולם הרגשי? כאילו העולם הרגשי הוא לא יציב, הוא לא יציב, הוא גם מוגבל. הרגש הוא תמיד מה אני מרגיש, נכון? מה אני מרגיש עכשיו. זה לא סקירה רוחנית, מופשטת. השכל רואה את הכל ביחד, רואה את ה... יכול לאחד את הכל, לחבר את הכל, להסביר את הכל. העולם הרגשי זה מה שאני מרגיש כרגע. מה אני חש כרגע, מה נכון? אז איך אפשר לטמון שכל כזה גדול, שהוא בעצם המדע כולו, שורש המדע. אבל כן, אנחנו אומרים זה מפור... הוא אומר, מקור החוכמה במדע. כן, החוכמה, השכל הגיון, זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא. משם כל החוכמות נובעות. אז איך אפשר לטמון אור כזה גדול דווקא בעולם רגשי? אנחנו מכירים אותו, שמקום בלב המוגבל אשר לאדם, כל יצא לב האדם רע מנעוריו. אז הלב, הכל תמון בתוך הלב, והוא בעצם מוגבל, והמשתנה בשינוי המצבים. לא רק זה שהוא מוגבל, הוא גם, כמו שמעתי, הוא לא יציב. פעם ככה, פעם ככה. אז זהו, זומק אומר דבר כזה. אבל הרגש העליון הטהור והמקודש, שעל פיו נמנה כישרון של ישראל לצורם וגולם, ולתורתו הקדושה, זה הרגש שהוא גדול ועצום, אין סוף ואין תכלית. בעצם רוצה לומר שהרגש הישראלי הוא מאוד דומה לשכל, ואת הרגש והשכל פה אחד לא הייתה יכולת פה אהבה אמיתית, נכון? לכתך, הביטוי הזה, כן, חסו נוראי, חוות כלותי, חתך חי במדבר, לא, הרגש הזה, הרגש לא מסוגל ללכת כאילו אחרי השכל אם הוא לא היה דומה לו, אם הוא לא מסוגל להכיל אותו. זאת אומרת, רגש שלא מסוגל שני דברים, זה כל שמענו, תראה, הרב לא מסכים לשיטה הזאת שדווקא החיסרון מחבר. מי שחסר, מי שאין לו, אז הוא לעולם לא יתגעגע על דברים גדולים. יכול להיות שגם אותם אנשים חסרים שכאילו מתגעגעים, יכול להיות שבכלל לא יודעים על מה הם מתגעגעים. יכול להיות שלעולם לא היה פה כלום, לא היה פה שום דבר. כלומר, נגיד לכם, אין... תורת, אם אין תורת הכרה, אם אין, לאדם אין יכולת להכיר דברים גדולים, אדם הוא עיוור, או שאדם רואה, לא רואה צבעים, ושלם אין לו עושר בדברים האלה, אז הוא לא, אין לו יחס לדבר. אז חיסרון לא מוביל לשום דבר. חיסרון בעצם מוביל לנתק, להפרדה, לחלקיות, לקטנות. עכשיו זה הרבה סיבות שמי שאומר את הדבר הזה, שהחיסרון מוביל, תמיד צריך עזרה מבחוץ. מכאן שהדמות החסרה הזאת אולי מתגעגעת, ואפילו לא יודעת למה היא מתגעגעת. מכאן שלא יודעת למה היא מתגעגעת, כמו אדם שאין לו כישרון, דוגמה, ליופי או למוזיקה, לא יודע, משהו חוכמה, אתה רוצה ש... אז בסדר, זה אולי מרגיש משהו כהה, שיש ערך לחוכמה, יש ערך ליופי, יש ערך למוזיקה, לאמנות. אבל לא מבין בכלל למה הוא מתגעגע. כל מבין מה הוא עושה. אז לכן צריך מישהו תמיד מבחוץ שיעזור לו. ואז הצדיק שבוא ויעזור לו. איזה מאורה נורא שיזעזע אותו וידחוף אותו, ידחוף אותו למקום הזה, כן? מה?
איך הצדיק
אחר? טוב, לצדיק יש כאילו זה ייחוס מיוחד.
אבל
הוא לא תמיד,
זה
אדיר. בסדר, לא יודע. זה לא ככה משנה לי. אבל בוא נראה אחרת. אבל אצל הרב זה מתחיל מזה ש... מה שמעתי, שהעולם הרגשי הוא... השאלה איך העולם השכל... איך... אפשר לגנוס כזה שכל גדול בעולם רגשי. הרגש הוא מוגבל ומשתנה ולא יציב. אז הוא אומר בעצם לא, זה לא נכון. הרגש, העולם רגשי הוא דומה מאוד לעולם השכלי. כלומר, הם דומים מאוד. בגלל שהם דומים, הם גם... דרך כלל גם המהר"ל אומר, זה המהר"ל שואל את זה בתפארת ישראל. מי הם האוהבים? הדומים או השונים? אז הוא אומר שזה הדומים. גם פה אותו דבר, זאת אומרת, מי, איך עם ישראל הלך אחרי הקדוש ברוך הוא? גם בגלל שהיה לו, בגלל שיש לו שם דומים. הדמיון גורם ל... בעצם גורם לחיבור אמיתי. דמיון גורם לחיבור אמיתי, לקשר אמיתי. זה כאילו, זה געגועים אחרים, לדעתי, ממי שאין לו. כלומר, אם החסרון הוא מוביל, אז... אז כן, הרבה פעמים זה דמיונות. אלא אם הדומה הוא המוביל, אז גם הגוגויים אמיתיים, אז גם השאיפות אמיתיות. כשאני יודע, כל אחד כאילו מחפש את השני, מכיר את השני, יודע את הדברים. זה מה שהוא אומר, הוא אומר את זה פה, הוא אומר את זה. זה המינים שלו, אבל הרגש העליון הטהור והמקודש, שפיו נבנה כישועה של סל לצורם וגולם, זה רגש שהוא גדול ועצום. עד אין סוף אין תכלית. כבר הוא לא מקבל את זה שהרגש הישראלי הוא בעמי. או שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. זה צריך מישהו שימצא בינו לבין הקדוש ברוך הוא. נכון, זאת יש כאילו שתי אפשרות. או להיות ממצע או להיות שושבים. יש צדיקים שהם ממצעים. הציר הקנה היא כאן שבעצם יש פה משהו חסר, שלא מסוגל לחכים גודל, וצריך מישהו שימצע בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה צדיקים סוג אחד. ויש צדיקים אחרים שהם לא ממצעים, אלא הם... יש כמה אפשרויות. יש אפשרות אחת נגיד שהם מה שנקרא ערבים. ערב זה אדם שאומר למלווה, תשמע, הלווה יכול להחזיר לך את הכסף. כלומר, הרב אומר שיש כאילו למלווה יש את היכולת להתמודד עם הנקודה הזאת, עם ההלוואה הזאת. לא, אני רוצה לתת אמון. אמון זה מילה חלשה. זה דמיון. זה מדומים. זאת אומרת, כלומר, רגע כך זאת, וגם הרגש וגם השכל שלהם זה גילוי של הקדוש ברוך הוא. ובחינה מסוימת השכל הוא, ענה, הוא יכול לחבר את הכל ולאחד את הכל. אבל הוא, יש לו את המגבלה שהוא, יש לו גבולות וגדרים. הוא אומר שהרגש יש לו גבולות וגדרים, אבל באמת, לשכל יש יותר גבולות וגדרים. כזה שהוא חוכמה, חוכמה, כמה שהיא גדולה ואינסופית, היא נחשבת מקראת עין. בכל זאת, ביחס לגודל אלוקי, היא יש מה שנקרא צמצום, מצומצמת. לעומת זאת, העולם הרגשי, הוא אומר פה שהוא, שאין לו סוף, אין לו תכלית. אין סוף ותכלית זה שני מושגים שונים. מה זה אין, אין סוף? הכוונה כאן שאין לו גבול. מה זה אין תכלית? אין תכלית זה הכוונה כאן שאין לו מטרה. אז אין לו מטרה, אז מה הוא? זה כמו משחק, נכון? כלומר, לרגע שיש שתי מעלות, במובן הזה, עכשיו מתאר אותם פה, יש לו מעלה אחת, זה שאין לו, אין לו גבול, לרגש. אין לו מה שנקרא נמנע חיובי. נמנע חיובי, כנראה כאן, אין לו בעיה לסבול פרדוקסים, לסבול סתירות. אין לו גבולות. אז הכל נכנס בתוכו, הכל יכול להיות. אפשר גם לדמיין דמיונות. לפעמים חולנים, דוגמה שהרמב"ם מביא, שספינת ברזל שרצה בשמיים. כן, זה משהו מוזר כזה. זאת אומרת, היום רואים את זה כל הזמן, כן? ואז זה היה משוגע. או נגיד פרה עם מיליון עיניים. זה עדיין משוגע. כן, זאת אומרת, הדמיון יכול לדמיין המון דברים. השכל הוא לכאורה, לא יודע אם זה מילה נכונה, אבל כאן המשתמשים הזה הוא קצת מרובע, לא? זאת אומרת, אז גם השכל העליון שלו, הקדוש ברוך הוא, יש לו בחינה כזאת, שהוא, לא, זה, לומד זה הרגש, זה פשוט אין לו אין סוף. אין תכלית זה משהו אחר, אין תכלית זה כנראה כדי שהוא לא רוצה להגיע לאף מקום. הרגש לא צריך להגיע לאף מקום. נכון, יש גם את זה יכול להיות שהזכרנו, שם הוויה אפשר להבין היה הווה ויהיה. אני יכול להבין גם את שם הוויה כשהוא כל זאת הווה. אין לו מאיפה הוא בא ואין לו לאיפה הוא הלך. קצת דומה למשפטים קצת פוסט מודרניים שהם בעייתיים, אבל זה נכון, הוא לא בא מאף מקום והוא לא הולך לאף מקום. בפוסט מודרניזם זה עוד מחלות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה כמו הלב שהוא כל הזמן פועם, ואין שום קשר בין הפעימה הזאת לבין הפעימה הקודמת. הדוגמה הבולטת לזה זה כמו ילד קטן שמשחק. ילד קטן כשהולך לארון ולוקח משחק, בונה מגדל, איזה זה מתפרק, אז בכל שלב הוא מלא שמחה וצחוק, אם הוא דברים. אז גם כשהולך לארון הוא מלא שמחה, גם כשהוא הולך לבונה את המגדל זה שמחה, גם כשזה מתפרק יכול להיות אפילו הכי הרבה, הכי שמח, הכי שמח. כי אז הוא בונה את זה עוד פעם, ושהוא לא ציפה, הוא לא רצה להגיע לאף מקום, וכל רגע הוא יש לו מטרה בפני עצמה, נכון? אז זה כמובן כאן אין תכלית. כלומר, יוצא דבר כזה, הוא בעצם בא לומר שהרגש, העליון בתור, במקודש, שזה הקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הוא לא, אז אין לו גבול, אין לו גבולות, אין לו, ולכן מה שהוא אמר, בעצם מה שהוא שאל, איך השכל הזה יכול להכיל את התורה, את השכל העליון, איך הרגש זה יכול להכין את הסתר יום? אז הוא אומר, זה בכלל לא שאלה. זה לא שאלה בגלל ש... זה לא שאלה בגלל שהוא... אין לו גבולות. בגלל שאין לו... וגם אין לו מטרה. אז הוא כל הזמן משתש... כן, הוא יכול כל הזמן להשתש... לא. זה לא זה שהוא... אין לו גבולות, גם כל זה... הכל חדש אצלו. כן, נכון? זה אחד הדברים... עכשיו הוא אומר, שהעולם הרגשי הוא כל הזמן חדש. הוא כל הזמן... כל רגע הוא חדש אותו, כי הרגע הוא פעימה, כן, משמע, כמו פעימה, כל רגע הוא עכשיו, כל רגע זה, כן, זהו, זה הרגע שזה, אז יוצא ככה, יוצא שזה, המילה אימון זה לא מילה כך טובה, זה, הייתי אומר, זה יכול בעצם להיפגש, יש לנו כביכול שתי דרכים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אחד שכלי ואחד רגשי, ושתיהם זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה לומר פה זה שבעצם היסוד הרגשי יש לו חסרונות, יש לו גם יתרונות. והיתרונות זה מה ששמענו, שהוא יכול להיות ללא גבולות. זה לא נכון שהוא דווקא מוגבל, דווקא זה. זה נכון שרגש הרבה פעמים שאנחנו מכירים אותו, הוא כן מוגבל. עכשיו אני מרגיש רע, לפני 5 שנים הרגשתי טוב. כן? אז בסדר, זה מוגבל, הוא גם משתנה, זה נכון. אבל הרגש הפנימי, מה שהוא מדבר עליו, עוד הוא יחבר בין שתי הרגשות האלה. כן, אבל בינתיים יש לנו כאילו שתי רגשות. רגש אחד שהוא מוגבל ומשתנה, ורגש אחר שאין לו גבולות. זה בעצם מה שנקרא אמונה פשוטה. אמונה פשוטה זה רגש. רגש פשוט. יש פשוט רגש שאין לו גבול. אבל לא יודע שאין לו גם גבול, הוא גם כל הזמן חדש. כל הזמן הרגע. זה חלק מזה שאין לו גבול, אפשר כאן גם שאין לו גם תכלית. זהו, אז מילא השאלה נפלה, זאת אומרת, מבחינתו, כן? אם אתה שואל, איך הים, אם אתה שואל, נכון, הוא אומר, הרי הוא אומר ככה, שכל עליון גנוז בים הדורייתא וחוכמתא, ים הדורייתא וחוכמתא זה עולם הרגשי. אתה אומר, ואיך עולם הרגשי יכול, איך עולם הרגשי יכול, איך עולם הרגשי יכול להכיל כזה גודל? אז הוא אומר, כן, הוא יכול להכיל את הגודל הזה. יש פה עוד דבר אחד באמצע, וזה כאילו הרגש שלנו. כך אומר, אומנם לשאול ממנו להשביר צורון כל לב, להיות חש ומרגיש כל אחד כישוע עצום, כל הסתות נתוי בכוח הרגש הטוב שבלב. הרגש הטוב, אבל זה בגלל שכאילו הרגש שהוא והרגש שלנו מחוברים ביחד. תראו, זה מה שהוא יגיד פה. אז יוצא כאן, יוצא שיש לנו שכל עליון, יש לנו רגש שאין לו גבול ואין לו סוף, אין לו תכלית, והרגש שלנו כאילו מחובר לשם. הוא קצת דומה לסוגיות במקוואות, שיש כאילו את המקווה ויש איכשהו משיק לאוצר. הוא קצת דומה לפה. יש פה כאילו שתי רגשות. הרגש שלהם הדורייתא וחוכמתא, הוא ידבר על זה יותר, והרגש שלנו. אז הרגש שלנו, הרגש שלנו, אבל זה תלוי בכוח הרגש הטוב שמלא. זהו. עד פה. עכשיו הוא אומר ככה, בהמשך זה יותר ברור, הכרגע זה לא כך מסוד ברור, בהמשך זה יותר ברור. הוא אומר ככה, מקור הרגש הטוב בזכות הורשתו לנו מדור המדבר, בסוגריים אומר, שמהם ירשנו גם כן תורת אלוקים חיים, הורשה קריאת יעקב, היא זכותה של מרים, האישה עלולה היא ליתרון הרגש. ולפי גודל מעלתה האלוקית, הייתה היא ראויה לישראל בישראל תסוד הרגש הישראלי. שאומנם אינו כשאר כל הרגשות שמקורם הוא הסתרות הלב ומחזה של הווה של אוקיינה, כי מקורו ומעמדו הוא אותו ים גדול, ים התורה מקור החוכמה והאמת שאין לו קץ תכלית. אז קודם כל זה דברים שנגיד המהר"ל מדבר עליהם, אבל לא רק המהר"ל, דברים שגם המהר"ל מדבר עליהם, עוד דברי התורה שהיו בעצם שלושה גואלים מצד מצד, נכון? אחד זה היה משה, ברור, הוא המפורסם ביותר, אהרון, אבל בעצם גם מרים, כל דבר שבעצם רוצה רב להגיד פה, שבעצם כמו שמשה חידש כאילו את השכל העליון, נכון, והוריד את התורה, אז גם מרים חידשה פה משהו. כן, היא חידשה פה את ה... מה היא חידשה? היא חידשה בעצם, אומר הרב, את הרגש, את הרגש הישראלי. שהרגש הישראלי הזה הוא לא יונק כאילו מעצמו, אלא בעצם יונק מ... כן, מהים הגדול הזה. כבר זה קשור מה שדיברנו בהתחלה, שכל החידוש של עם ישראל זה שזה לא עם של פילוסופים, אלא זה דווקא עם כאילו קונקרטי, או במילים שפה, הוא עם של רגש. והרגש דווקא אולי הוא החידוש הכי גדול שלו. בגלל ש... שוב, אם הרגש הוא קטן ומוגבל, אז תמיד יהיה פער בין השכל לבין הרגש. ותמיד הרגש לא יהיה מסוגל להכיל את הגודל השכלי. אבל אם כמו שכתוב פה, זה בדיוק הפוך יוצא קצת. שדווקא השכל יכול להיות שהוא יש לו את ה... הוא לא הזכיר את זה פה, אבל השכל יכול להיות שיש לו גבולות. בעצם לרגש אין את הגבולות האלו. וזה מה שמרים, זה בעצם החידוש של מרים, נכון? החידוש של מרים זה שיש לנו עולם רגשי כזה. עולם רגשי של... טוב, הייתה נביאה, הייתה אישה מיוחדת, אבל זה לא משנה, נכון? זה בדיוק כמו שמשה היה נביא. מי הייתה נביאה, נכון? יש פה כאילו דמויות מופת, סוג של צדיקים. נכון? יש צדיק כמו... משה ויש צדקת כמו מרים. אז זה לא בדיוק כל אחד ואחד, גם משה זה לא כל אחד ואחד, גם מרים זה לא כל אחד ואחד. אבל זה מה שהרב קורא לזה ערב. ערב זה אדם שאומר, אומר, יש גם שושבין דרך אגב, זה דומי מאוד. ערב וגם שושבין אומרים כאילו ערב מעיד על העם הזה. כן, נכון, משה כאילו מעיד על עם ישראל, הצדיק כאילו, הצדיק, בדיוק ראיתי את זה אצל נחמן קודם, אצל נחמן שהאוצר שייך לצדיק, לא לרשעים, כן, ואצל הרב, האוצר שייך לעם ישראל. אז הצדיק הוא רק, הוא אומר, תראו, תראו לאיפה אני הגעתי, אז מילא, ואני קיבלתי את זה מעם ישראל, אז מילא זה שייך לעם ישראל הדבר הזה, אז גם לרשעים יש את זה. בעצם אני רוצה שכל רשע יש לו פוטנציאל כמו לצדיק. יש אולי אפילו יותר מזה, לא זה שיש לו פוטנציאל כמו זה, יש לו אפילו צד שהוא חי את סגולת ישראל לפי יותר גדול, יותר מהצדיק. כן, הצדיק חי, עושה משהו אחר, אבל הרשעים הרבה פעמים חיים את סגולת ישראל באופן פשוט וטבעי. כן, נכון, באופן, נכון, כלומר, אז האוצר שייך לאומה, והצדיק אומר, כל מה שקיבלתי, קיבלתי מהאומה הזאת. אז זה נקרא, זה נקרא רב. הוא אומר, תראו, כמו שלי יש את האפשרות להחזיר את ההלוואה, גם לצדיק יש את האפשרות להחזיר את ההלוואה, גם לרשע יש את האפשרות להחזיר, גם לה, כן. ואותו דבר זה גם שושבין. שושבין זה אדם שאומר, זה כאילו אומר לחתן ולכלה את המעלות של השני. אז הוא לא עסוק בעצמו, הוא עסוק בלתאר את המעלות שלה, את המעלות שלו, אבל חבר ביניהם. אז מה שהוא רוצה להגיד גם פה, שבעצם העולם הרגשי שלנו, של הצדיק, מרים, זה מצדק את מרים, זה לא שלה. היא רק כאילו יסדה את זה, היא רק חשפה את הנקודה הזאת. נכון, אצל הרב הצדיק הוא בעצם גם קצת, אני ראיתי את זה בגמרא לפני כמה זמן, שהצדיק קצת מקטרג על עם ישראל. למה? שהוא אומר, בדיוק כמו שאני הגעתי לדברים, אני לוקח טוב בגמרא, שיבוא אדם עני ויגיד, איך באתי ללמוד תורה, אני. אומרים לו, תשמע, אבל הלל למד תורה. ואם יבוא אדם ויגיד, איך אני יכול ללמוד תורה, אני כזה עשיר, אז יגידו לו, יש איזה טענה אחת, טענה שאת עשיר מאוד גדול. ואם יבוא אדם ויגיד, איך אני יכול לדבר על היצרים שלי, שתוסף. אבל זה יוצא, אז יש פה איזה צד של כיתור, שבאמת חובה, אבל יש, בעיקר זה מעלה, מכיוון שזה לא מעלה פרטית שלו, זה מעלה של כל האומה הזאת, נכון? משם זה יונק. זה מה שבעצם רוצה לומר פה, שבעצם, נכון, שמי שכביכול גילה את העולם הרגשי הזה, שאין לו גבול, שאין לו תכלית, זאת הייתה בעצם מרים. זה מה שאני רוצה להגיד פה, הייתה רויה לייסד בישראל את סוד הרגש. כאילו לייסד זה לא ליצור את התופעה, לייסד זה יותר לחשוף את זה, לממש את זה. אז היא הייתה הזאת שכאילו מימשה את עולם הרגשי הגדול. אז מה שמעתי, נביאה יכולה ללמד זכות, יכולה גם קצת לקטרם, יכולה ללמד זכות ולבוא ולומר, תראו לאיפה העם הזה יכול להגיע, יכולה לקטרג, תראו לאיפה אני הגעתי, אז גם כל אחד אחר יכול להגיע לדרגה הזאת, נכון? אז גם פה, זה לא מעלה אישית פרטית שלה. אם זה המעלה פרטית שלה, אז כל מה שאני חייב להגיד פה, לזה משמעות. אני רוצה להגיד שזה מעלה, זה מעלה של כל האומה כולה. ולכן כל אחד ואחד יכול ללמוד משהו עכשיו להסביר עליה. תראו, בהמשך הוא, טוב, זהו, אז הוא אומר פעם, כל הרגש הטוב וזכות הורשתו לנו מדור המדבר, שם ירשנו גם את התורה, נכון? ירשנו מדור המדבר את התורה, מורשה קהילות יעקב, זה משה. אבל עוד דבר אחד קיבלנו מדור המדבר, וזה לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, זה הרגש. כן? אז כל הרגש הטוב וזכות הורשתו לנו מדור המדבר, שם ירשנו גם כן תורת החיים. אבל שוב פעם, כל הרגש הטוב היא זכותה של מרים. היא כאילו זאת שהוריד לנו, כמו שאם משה הוריד לנו את הלוחות וגילה לנו את התורה, מרים בעצם גילתה לנו את העולם הרגשי. כן, האישה עולה לעיתון הרגש, ולפי גודל מעלתה האלוקית, הייתה היא ראויה לייסד בישראל כיסוד הרגש הישראלי, שאולם אינו כשאר כל הרגשות שמקורם הוא הסתרות הלב. המחזה שלובש אין לו קיים. נכון, זה בדיוק ההבדל. ההבדל הוא שהרגש שלנו הוא לא קשור להווה, במובן הנמוך שלו. הוא לא קשור, מילא הוא גם לא תוצר של איזה חוויה שאנשים עוברים. נכון, יש רגשות, כאילו, גם כל אחד ואחד נתן יש כאלו רגשות. אבל יש לנו משהו בסיסי יותר ויסודי יותר. רגש כזה שהוא לא נובע הוא לא נובע מהסתרות הלב, ממחזה שלווה, כן? הסתרות הלב, מחזה שלווה, הכוונה היא כאן שאני אומר איזה טרגדיה, או איזה שמחה, או איזה מורה שמח. והטרגדיה הזאת, מורה שמח גורם לי להתרגש. לא, הרגש הזה הוא לא בא משם, אלא מקרוב מעמדו מים הגדול. ים הגדול, שוב, ים הגדול זה סוג של רגש אוניברסלי. כן, ים הגדול זה רגש אוניברסלי שאין לו גבול. אין לו, כמו שאמר, אין לו קץ ואין לו תכלית. כן, אז יש רגש, יש כאילו בריאה שנקראת רגש. יש בריאה שנקראת שכל, לגילוי של הקדוש, בגלל שהוא ברא עוד דבר אחד. הוא ברא רגש. איך שאני כאילו חושב, איך שאני מרגיש. שתיהם זה בריאות אלוקיות, ושתיהם בעצם אין להם גבולות. התורה החוכמה האלוקית נקראת עין, ובעצם גם הרגש נקרא רגש פשוט, גם כסוג של עין. שתיהם זה דברים ש, כן, של, והם באים ביחד. כלומר אי אפשר לדבר על שכל אלוקי ורגש נמוך בהמי, אין דבר, לא, זה לא הולך ביחד. אלא כשם שאני מדבר על שכל אלוקי, כך אני מדבר גם על רגש כזה, וזה הים הגדול. וכמו שיש לנו צדיקים שיכולים להשיג את השכל העליון, יש לנו גם צדיקים או צדקות כאלה שבעצם יכולות להשיג את עולם הרגשי שלנו, את עולם הרגשי כאילו אובייקטיבי. יש כאילו עולם רגשי אובייקטיבי, יש עולם, כן, זה מה שאומר, שהרגש הזה שמרים כאילו חשפה אותו אינו כשאר כל הרגשות שמקורם הוא הסתרות הלב, מהחזה של הווה שאין לו קיים. כן, זה מאורע גם לי להזדעזע, כי מקורם עמדו הוא הים הגדול, ים התורה וכל החוכמה, באמת שאין לו, עוד פעם, אין לו קץ ותכנית. חוזר זה פעם שנייה. זהו, זה היה דבר אחד, וזה דור המדבר, מהצד כאילו השכלי, שזה משה, מהצד של עבודת השם, נקרא זה ככה, זה אהרון, מצד הרגשי, שזה בעצם מרים. כאילו שלוש בחינות של שלמות ישראלית. נכון שאחר כך הסתבכנו, בית ראשון, שני, בגלות, אבל עדיין השלמות הזאת היא קיימת, והיא העיקר. כן, זכרתי לחסד מורייך, חבר כמותייך, זה הדבר הבסיסי והיסודי שמזה הכל נובע, מזה הכל מתחיל. זהו, זה דבר אחד. עכשיו, בסדר, אז מרים, אז איפה אני מוצא את בירה של מרים? במקום השלם הזה. אבל מה שכתוב פה קשור לכרמל. עכשיו, הכרמל פה זה מצב שהוא לא שלם. עם ישראל לא היה מצב שלם. כל בכרמל, אתם יודעים, נכון, אחרי חלוקה של שתי המלכויות, בישראל היו מלכים של רשעים גדולים, אז מלכות ישראל הייתה מלכות של עבודה זרה. מלכות של עבודה זרה, מלכות של, כן, נכון, שהייתה איזבל ואחאב איזבל, זה היה בתקופה של אחאב איזבל. שהמצב היה, הרי הם נלחמו בנביאים. כאילו ראו בנביאים דבר ש, זה כאילו היה עימות בין שתי מדרגות של חיים. בין רגש, שאולי מה שאני מתכוון להגיד פה, שהסתרות הלב ממחזה של הווה שאין לו קיימה. כן, הסתרות הלב ממחזה של הווה, כרגע זה לא חייב להיות שאני עובר איזה אירוע מבחוץ. יכול גם ליצור את הדבר הזה. אם בעבודה זרה היה, נכון, בעבודה זרה זה היה אחד הדברים המרכזיים בעבודה זרה. ולהגיע לאקסטזה. לאקסטזה, ואז כשאתה מגיע לאקסטזה אתה יכול לעשות דברים שלא היית עושה אותם בלי זה. כל, לא יודע אם קראתם, אתם מסתם קראתם את הספר בעל זבוב, ושמה, כל שמה הם שמה הורגים ילדים, שבסוף הורגים שם איזה ילד. זה שהם עשו שמה, הגיעו לאקסטאזה. בכל אקסטאזה זה במצב שאתה בעצם סוג של אובדן חושים, ואז אתה יכול לעשות דברים עמוקים, דברים עמוקים נקרא זה ככה, נכון? במקרה שם זה רצח. יש חושב גם שיש, קראתי פעם מאמר על אימא של אלכסנדר מוקדון, שהייתה עובדת את דיוניסוס. גם כן, גם בעלה היה אדם אכזר, ובכל זאת הוא היה אולי מסוגל לראות אותה, שהם היו לאקסטאזה שלהם, היו קוראים ילדים, היו תינוקות, כלומר, נכון, זה קשור גם למה שהיה פה בארץ, הקרבת הבנים למולך, כן, שזה מין, יסרו אותם על אש, וכן. זה הכל בגלל שכשאדם נמצא באקסטאזה, אז הוא כאילו משתחרר מהמגבלה, מהגבול של הרציונל, מהגבול של העקבות המוסריים. ואז כאילו היצרים פורצים החוצה, ואז גם יכול להגיע כאילו לעומקים של יש, לעומקים של מציאות. אפשר להגיד להבין שזה מה שהוא רוצה לומר. מה שכתוב פה, רגשות שמקורם הוא הסתדרות הלב, אחרי זה שלובש אין לו קיימה, זה הכל כאן איזושהי חוויה דתית עמוקה, חוויה אלילית עמוקה של, מה שאני אומר, של אקסטאזה, של אובדן השתונות, אובדן השתונות של חוויות עומק גדולות מאוד. לאו דווקא מובן שקרא לי זה מעורב. אז לא, פה זה לא ככה, זה לא בא מדבק, זה בא זה גם כן עמוק. את הרגש הישראלי הוא לא פחות עמוק, אבל וגם יכול שהוא גם כן יכול שהוא פשוט, כבר כן שהוא משתחרר מהרציונל ומההיגיון ומהעקבות המוסריים. יכול להיות שגם את זה הוא עושה. הרגיש שעשי יכול שוגע כזה, אין לו עקבות. אבל הוא לא של רוע, אלא הוא אלוקי. יש פה, אז אתה משתחרר, אתה משתחרר מהעקבות. מה שמתגלה פה, מתגלית פה נפש אלוקי, מתגלית פה רגש אלוקי. כאילו היום יום יכול להאפיר את הכל. אתה יכול לעשות הכל אפור. יכול לעשות הכל בינוני וקטן. חסר משמעות ובנאלי, והרגש פתאום מתלהב. אבל הוא לא, מה שיצא החוצה זה לא גסות והתבעמות, מה שיצא החוצה זה הים הזה, הים הדורלית מכוח חומה באמת. כל זה בעצם יוצא כארצה שמעמד הסיני היה בנוי משלושה מימדים: מתורה, זה כאילו משה, נכון, דור הסיני זה דור שמתן תורה, שלושה מימדים: שכל, עבודת השם של הקורבנות, לא משהו, כן, ולא, ודבר אחרון זה העולם, זה הרגש. יש חידוש גדול מאוד ברגש, הרגש חדש. רגש, וזה גם בסוג שמתן תורה. זה אולי יותר דומה למעמד הר סיני, אבל יש משהו יותר גדול, לא יודע, הוא יותר גדול או יותר קטן, אבל הכנה זה מעמד הר סיני. יכול להיות שגם יותר גדול. אני אגיד למשל דוגמה, למשל, האם, נגיד, אני יכול להגיד דברים, אבל מספק. אני יכול להגיד אותו דבר עם ודאות. אם אני אגיד את זה מתוך ספק, אז סימן שלא כך הבנתי את הדבר. אם זה דבר גדול, אני מדבר אותו בספק, בעצם אני לא מבין אותו. אם אני אגיד אותו בוודאות, אז אני מבין אותו. יש כזה דבר, נכון, מה זה נקרא לשכוח, מה זה מחלוקת בתנאים, מה זה שכתוב שעם ישראל ישכח את התורה, אז מה זה שכחתה של תורה? יש כזה דולי תורה כמו תנאים שאמרו שזה פשוט לא ישכחו את התורה. ואז שמי אומר, זה לא נכון, הם לא ישכחו את התורה, יכול להיות שהם ידעו את כל התורה כולה, אבל הם לא תופסים את הנשמה של התורה, הם לא תופסים את גודל הוודאות שלה, גודל התוקף שלה, כן? אז זה, הדבר הזה של איך אני תופס את הדבר, כאילו באיזה מקום אני תופס אותו, זה קשור לרגש. זה קשור ל אז יוצא שהרגש, הרגש הוא, כן, הוא, בכל מה שאני חושב, מה אני מרגיש בתוך הדבר הזה? אם אני מרגיש פה ספק, נמיכות, אז יש לי את כל, אני יודע את כל הדברים, אבל אני לא תופס את גודל העוצמה שלו, גודל העוז שלו, גודל החידוש שיש פה. הייתי יכול, כאילו האותנטיות של הדבר, אני יכול להגיד, אני יכול כאילו לקחת יצירה ולגנוב אותה. לגנוב אותה. זה בעצם אולי מה שעשתה נצרות. כאילו לקחה את היהדות וגנבה אותה. והציעה אותה למקום אחר. בעיקר היא עשתה את זה מול העולם הרגשי. זאת אומרת, היא לקחה... כל העולם הרגשי של מרים, שהוא חש את הגודל, גודל הוודאות, הים הזה הוא יכול לקלוט, הים הזה זה כאילו אוזן שיודעת לשמוע, או עין שיודעת לראות את הגודל האלוקי. בעיקר לשמוע את הגודל, כן, לשמוע את הגודל האלוקי. אז היא שומעת את ה... אז אם אתה כאילו לוקח את התורה ושם אותה במקום אחר, אז אין פה מי שישמע אותה. שוב אז חוזר עם כל זה, יכול להיות משהו מופשט כזה, דתי כזה. בלי כרשה אני קורא איזשהו ספר שזה תמיד חם גדול. זה הרב זקס של אנגליה. אני מאוד אוהב אותו, אבל אני אישית מאוד מערכת אותו, אבל הספר האחרון שלו ממש מדכא. עכשיו הוא כאילו מדבר בשם, הוא כאילו כתב ספר שהוא מדבר בשם המונותאיזם. שלושת הדתות, הוא... בכתבות שקראתי עליו, אולי זה גם כתוב בספר, עוד לא הגעתי לשם, שגם נוצרים ומוסלמים מאוד מערכים אותו. הוא, באנגליה הוא לא נחשב, הוא גם רב ראשי של היהודים, אבל הוא כאילו הוא הדבר של ה, גם של הנוצרים וגם של המוסלמים. אז יפה, זה נראה דבר טוב, אבל יש בזה גם דבר נורא ויום לטעמי. שהוא כאילו מדבר בשם, בשם תלמידי אברהם אבינו. אבל לא יודע, עם ישראל תמיד נלחם בנצרות שזה גניבה, זה גזלה, לא? אז איך אפשר, איך אפשר להשוות בין, בין היהדות לבין... עכשיו זה קשור בדיוק לנקודה הזאת, כאן שהמונותאיזם זה אמירה שיש אל אחד. בסדר, אבל השאלה מי אומר אותו? השאלה מי אומר אותו? האם אומר אותו מי שמסוגל לשמוע את גודל הוודאות והתוקף האלוקי? או שמי שלא. וזה הבדל גדול אם זה, אם זה נצרות או יהדות. כן? חזרנו שהנשים כאילו גנבו את הברית של עם ישראל הקדוש ברוך הוא. וזה קשור מאוד לנקודה הזאת של הרגש. הרגש הוא, הוא זה שקולט את גודל, את גודל הדבר, את גודל המשמעות של הדברים, את התוקף, את הנשגבות, לא יודע, את הסגל של הדבר. אני יכול לדבר את אותו דבר בלי הסגל, בלי הגודל. אני יכול לדבר את אותו דבר עם הסגל. זה קשור לרגש, אין לו גבול ואין לו זה. אז זהו, אז זה כל היה קשור, זה כל זה קשור ל... למה שכתוב פה. עכשיו מה שקרה, טוב, אני רואה לך לצור מעט, אבל אני רוצה לדבר אחד, להגיד נוסף, שמה שקרה זה ש... מה שקרה, שם ישראל ידרדר, אנחנו יודעים, דיברנו על אחאב ועל איזבל. לא, למה הזכרתי את המקרה שעכשיו על זה, על הרב זקס? בגלל שעבודה זרה בעצם אמרה, אני רק רוצה לחיות את החיים בעומק. כאילו הוויכוח בין איזבל ואחאב, אחאב איזבל לבין אליהו, על מה היה הוויכוח? אני יכול להגיד שאליהו דיבר בשם הירושלמים, הוא דיבר על איזמין מונותאיזם כזה, ובעצם רצה, בעצם רצה להפגיש את האדם עם משהו שהוא מעבר אליו, שהוא מבחוץ. זה בעצם המונותאיזם. ואחאב איזבל, או איזבל אחאב, לא משנה, כן, הם בעצם אמרו, אנחנו רוצים את החיים, רוצים להרגיש את החיים, מה שעבודה זרה אמרה. על ידי האקסטזות ועל ידי הפולחן הזה, זה כמו לקחת סמים. אז כל הצבעים נראים עמוקים יותר, בהירים יותר, חדים יותר, מגוונים יותר. פעם דיברתי מישהו שלקח סמים, עשה טיול. אז הוא אמר לי שהכל נראה, כל טיפה, כל עלה, הכל נראה כל כך יפה, כל כך... יכולתי גם זה דבר, ראיתי גם שפרויד לקח סמים. אז כתב לי אשתו שהוא... עכשיו הוא מרגיש שיכול להיות חייל בצבא של ירושלים ולשמור על, לשמור בית המקדש. הכל נראה, לא יודע, מוזר, עמוק יותר, עשיר. אז בעצם מה שעולם אלילי, מה שבעצם זבל ורחב, למה עברו את הנביאים? מה כך הנביאים הפריעו להם? הנביאים דיברו על משהו מטאפיזי, משהו מעבר אליי, טרנסדנטי. והם דיברו על חיים. הם דיברו על חיים. בעצם מה שאליהו בא להגיד להם, בעצם בא להגיד להם, שהם טועים, לא לגבי, שהם טועים לא לגבי המונטאיזם המופשט. מה שהם טועים, הם טועים לגבי עולם הרגשי. נכון, לכן הוא לקח אותם לכרמל, לבירה של מרים. זאת אומרת, הוויכוח הוא לא בשכל. בסדר, יש גם שכל. אני חסיד גדול של השכל, אבל אז יש גם שכל, אבל קודם לזה הוויכוח ברגש. הרגש של מרים והרגש של כאילו איזבל, שתי רגשות שונים. נכון ש שזה חי, נכון שאצל איזבל זה החי מאוד, נכון שגם אצל מרים זה החי מאוד, אבל זה חיים אינסופיים. נכון, חיים שיכולים להכיל את השכל העליון. אז זה לא קרה כאן שהרגש כאילו משבית את הרגש, עכשיו הולך להיות שכלי ואז הוא תופס את השכל העליון. רגע שהשכל העליון גנוז בתוכו, אז גם הוא מתרגש, אבל הוא לא מתרגש מאיזו חוויה חיצונית, כמה שהיא עמוקה, כמה שהיא מקרית, ונכון יותר מקרית, אלא הוא מתרגש מחוויית נצח כזאת. הוא יכול להכיל את האמת המוחלטת, אבל באופן רגשי. הוא יכול להכיל את זה, זה בעצם הוויכוח שיש בו. כאילו אליהו ונביא הבעל מתעמתים אחרי שהרגו את כל נביא הבעל, את כל נביא השם, נכון? לא, אתם יודעים שלא רק הבת שלי זה ולחית המלכה ביהודה, נכון? וירגה שם את כל הבנים, את כל הצאצאים של אחי בדוד, חוץ מאחד, נכון? מה זה? מה אמרת? ירגה את כולם חוץ מתינוק אחד, נכון? שהצילו אותו. כשמזה אחר כך צמחה מלכות בדוד מחדש. אבל הוויכוח ביניהם, אז אפשר לתאר אותם כאנשים רשעים, וסתם הם רשעים. אפשר לתאר אותם כבדיוק על זה מתווכחים, שעולם אלילי הוא עשיר והוא חי והוא יכול לחשוף עומקים יצריים. מה זה? זה מה שאליהו בא לומר, שיש רגש אחר, שיש רגש שהוא יותר עמוק, והוא יכול להכיל את הוא יכול להכיל עומקים אלוקיים. זה מכיל, איך אומר פה, זה מכיל זה שלובש אין לו קיימה, כל מיני דברים חלקיים, והרגש הזה הוא יכול להכיל את השכל האלוקי. כבר האמונה, זאת אומרת, שוב, האמונה או הרגש הישראלי, הוא יכול להכיל את הקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא יותר עמוק. אם אתה משיג אותו כמשהו דתי, אז באמת הקדוש ברוך הוא מופשט. מופשט יותר טילאי. אם אתה משיג אותו כחיים, בעולם הרגשי, אז הוא הרבה יותר עמוק מעבודה זרה. הרבה יותר עמוק. ככה גם הרב מסביר את עקדת יצחק. הרי הגויים היו עושים את זה כל הזמן. היו לוקחים את הילדים שלהם והיו מה? אז
למה כולם כולכים? שכולם עבודה
זרה. בגלל שזה כל כך יפה. זה יפה.
אבל התורה
היא יותר יפה. בסדר, אבל היא דורשת יותר... אני מסכים איתך קודם כל, שבאמת התורה היא יותר יפה. אבל בכל מקרה זה דורש עבודה יותר גדולה. מה? שבדת יצחק כל העמים, היו שבדת, מה זה כל המולך הזה? מה זה כל ה... את הבנים היו, לא יודע, עושים אותם על... הורגים אותם, עושים אותם על אש כזה, על מחרתי אש. והיו... היה שם מנגינה כזה, ניגון כזה, ככה מתארים את זה, הרמב"ם מתאר את זה ככה, שהיו מגיעים לאקסטאזה כזאת, על ידי מוזיקה כזאת, והם היו לוקחים ילד, עושים אותו מחוות אש, והיה צורח, והם היו משתוללים מזה, כן, וזה כל, אז סוג של, אז העולם תמיד ידע, רגע, שנייה, ואותו רגע היו לוקחים בנות, עושים אותם אותו קדישות, גם כן היה אותו דבר, סוג של אקסטאזה כזאת. וכל זה היה בגלל ש... הם באו לומר שכל המגבלות השכליים והמוסריים הם כלום לעומת המעמקים, מה שיש בתוך המעמקים. הם יכולים לוותר על כל מה שיש להם בשביל המעמקים. זה מאוד דומה לעקדת יצחק. אבל מי לוקח את הדבר הכי יקר לו ומוכן לעקור אותו. אבל ההבדל הוא שסלף אברהם אבינו לא איבד את ההשתנות שלו. זה נקודה אחת, מאוד חשוב. וכל, לא משנה כרגע, כי אתה צריך לספור, אבל כל הזמן היחסים בין העומק והגלוי היו מחוברים אצלו. אבל הנקודה הכי חשובה זה שבעצם בסופו של דבר, קלט יצחק היא הייתה תופעה של חיים, לא של מודד. זאת אומרת, לא רק, אף אחד לא מת שם, וגם אף אחד לא נפגע. להפך, רק יצא מזה. זאת אומרת, יש צד בתוך האדם שמוכן להקריב את הנמוך בשביל העמוק, את החלקי בשביל השלם, את ה, כאילו את המכוער בשביל היפה יותר. אדם מוכן לעשות את הדבר הזה, אפילו זה עולה לו הרבה פעמים בכאב גדול, אבל זה כל העולם שאדם בונה ככה. אבל אפילו אתה עושה את זה על דברים נמוכים, אפילו אתה עושה את זה בשביל דברים גדולים, אתה עושה את זה על דברים נמוכים, אז בדרך כלל זה מוביל לכאב, כאב ולאובדן. כשאתה עושה את זה לדברים גדולים, אז רק מביא חיים. זאת אומרת, המסירות לעומקים אלוקיים מביא לעולם חיים. ויכול להיות שעוד דבר אחד, שזה גם לא בא על ידי, לא צריך להיות במצב של אקסטאזה. לא, אני אומר את זה מצד הנקודה שהבאת עבודה זרה משכה. היא מת משכה, זאת אומרת, עם ישראל מת נמשך לעבודה זרה בגלל שהוא חיפש חיים. אבל יש חיים יותר עמוקים. בעצם כל ההיסטוריה של עם ישראל זה את הדבר הזה לברר, לא? שיש חיים יותר עמוקים, יותר מושלמים, יותר קשה להשיג אותם, יותר קשה לבנות אותם. אבל הרבה יותר קל להגיע לאיזה מין אקסטאזה כזאת, ואז כל היצרים פורצים לחוצה. הרבה יותר מסובך זה לעבוד יותר קשה ולחשוף את עולם הרגשי שהוא יותר מתוקה. שאלה. מה זה? איפה, מה?
איפה יש מקום
לעצמות
של
הרגש הזה? איפה יש מקום שהוא? אצלם יש אקסטאזה כסים. לא, קודם כל, אני לא יודע אם האקסטאזה זה הנקודה. הנקודה פה זה דווקא בהירות. איפה יש לזה? יש לזה המון מקום, לא יודע, זה... כאן זה אחד המקום שהוא מסביר את זה, עוד תראו בהמשך, הוא מסביר את זה יותר. בעיקר זה יבוא לידי ביטוי בנצחיות, איך שאני מבין מה שכתוב פה, זה... הבאתי קודם כל את הדוגמה הזאת של הנצרות והאסלאם, כסוג של מונותאיזם, ולעומת זה, איך שעם ישראל חי את הקשר לקדוש ברוך הוא. אז קודם כל זה בא לידי ביטוי בדבר הזה, שעולם הרגשי של עם ישראל יכול להכיל את הקדוש ברוך הוא. לא בצורה גזולה, לא בצורה שקרית, בצורה נקית, בצורה נכונה, זה כמו לשאול, זה כמו נגיד אם אני רוצה נגיד את היצירה, לא משנה איזו יצירה של... משהו, אז אני צריך את ה... זאת אומרת, אני יכול לזייף יצירה, אבל אני יכול לזייף את היצירה, אבל אני יכול גם לשמור על המקוריות שלה. המקוריות של היצירה היא נמצאת בעולם הרגשי, זה מה שציתי להגיד. זאת אומרת, הרגש הוא זה שתופס את המקוריות של הדבר. מה שאמרתי, אם אתה חי בעולם של ספק, שאתה חי בעולם של ודאות. אם אתה חי בעולם של ספק, אז את יכול להגיד אותו דבר, אבל זה יהיה נמוך. שכחה, מה זה שכחה של תורה? אם זה שאני לא יודע כך וכך לסכתות, או שאני יודע אותם אבל אני שומע אותם בצורה נמוכה. אז כאילו אני גזלתי את היצירה, שמתי אותה, אני חושב ככה, זה כאילו אתה לקחת את היצירה הזאת ושמת אותה במקום אחר. מה שיותר חשוב זה אם אתה מסוגל לחבר את היצירה לנשמה, אם אתה שומע את הנשמה בתוכה. כלומר, אם אתה חי את התורה ואתה מלא ספקות ומלא תומעה כזאת, אז איזה מין תורה הזאת? זו לא תורה, שכחת אותה. אם אתה חי אפילו פחות אבל בתארה ובקדושה, אז יותר. אז גם פה אותו דבר, זאת אומרת, השאלה מה אתה, השאלה מה העומקים שאותם אתה מסוגל להכיל. האם זה עומקים חווייתיים, או כמו שנגיד, שוב, לאו דווקא במובן שזה טראומה שעברתי, אלא כמו שמענו, זה חוויית עומק כזאת, או להכיל את, את הקדוש ברוך הוא. אני חושב שזה ההבדל. כבר באנושות יש לי שתי אפשרויות, או בדרך כלל עד היום, או להיות אלילי, ואז עם כל האכזריות והחלקיות שעולם אלילי חי אותו, חי את העולם, חי אותו ב... אבל היו מאוד אכזרים, הם לא הכירו אחד את השני, הם היו מסוגלים לכבוש עם אחר ונצל אותו. זאת אומרת, אז בעצם לא היה פה, אז חיו חוויית עומק. הדוגמה הזאת של שבא לזבוב, נכון, הוא מאוד יפה, זה מאוד חשוב שם, בגלל ששם הם הורגים שם בן אדם. אז גם אולי גם החוויות האליליות באו תמיד עם אכזריות. בסדר, אז יש פה עומק, אבל זה אכזרי. ואפילו אם זה לא אכזרי, מובן שאתה קורא התינוק, אבל אתה לא יכול להכיר את האחר. זה סוגר אותך בתוך עצמך, אז אתה חש סוג של מין אגואיזם כזה, והנאה עצמית גדולה. אז אתה לא מתבייש לשלוט, אתה לא מתבייש ליהנות. אתה לא מתבייש לקחת את הדבר ולנהל אותו באופן יצרי ונמוך. כאן העולם הרגשי הוא אחר, הוא לא בא לנקודה הזאת. כאן העולם הרגשי הוא בא להכיל את הקדוש ברוך הוא. להכיל, אז א', כמו שאמרנו קודם, להכיל חסד, להכיל הכרת אחר, להכיל, אולי זה הבעיה הכי גדולה של האנושות. אחרי כל כך הרבה שנים, העם הכי מוכשר בעולם, זה הגרמנים, נכפכו למפלצת הכי גדולה שיש בעולם. אז כן, יש קורא את האגדות שלהם, אז רואה את זה מאוד, את האכזריות שהייתה תמונה בהם. אגדות האחים גרין. זה עולם רגשי. כן, אבל בעולם הרגשי, וגם הנאצים רצו לחזור לזה, כן, לעולם הרגשי האלילי. לעומת זאת, העולם הרגשי הישראלי הוא בנוי בדיוק הפוך, הוא בנוי כן להכיל את האחר וכן להכיל מושגים נצחיים. עכשיו, להגיד שהוא פחות עשיר, פחות עמוק, ודאי הוא לא פחות עמוק. האם הוא גם פחות חווייתי? זה אני לא בטוח גם כן. יכול להיות שיש גם תקופות היסטוריות שונות, תקופות היסטוריות שונות של 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 כן, של גלות, לא יודע, קצת דיברנו על זה פעם שעברה, על השכיחת היופי. שם יש שכיחת היופי, נכון? זה חלק מהגלות שלנו. אבל איך שאני מתאר את עולם הרגשי העתידי שיהיה, אז אני לא חושב שהוא יהיה פחות עמוק מעולם העניינים. הוא תמיד הכיל את הגודל האלוקי, תמיד עם ישראל ידע להכיל את הגדלות האלוקית. אבל תמיד היינו נאמנים לשמוע את הקדוש מדבר, ולא כל מיני אלילים חלקיים. לגבי העושר והעומק, אז שוב, זה אולי מה שמייחד את הגאולה, שהעולם הרגשי הולך לקום מחדש. גם עולם השכלי, אבל גם עולם רגשי. ואז יש נגיד את השירה של הנביאים. אז אני חושב, איך שאני מתאר אותה, אז היא תהיה הרבה יותר עשירה מהשירה האנושית. היא לא, אמרנו קאפי, זה לא יפריד ולדתי וכל מיני חברי כאלו. אז יהיה, ודאי יכיל עומקים גדולים מאוד. טוב, לא יודע, צריך לדבר על זה, אני חושב שנעצור פה, בסדר?